מסוגל.
גלעד,
זה עליך.
אני
אגיד לכם מה אני הולך לעשות. אני לא הולך להתחיל בסוגיה של פת צנומה. אני רוצה, דרך זה שלמדתי פת צנומה, ללכת אחורה. אתם אמרתי, לו זה היה כבר מראש כשיעור איתכם, ככה הייתי מראש עובד. לשבת את זה קצת יותר בהקשר רחב יותר של הפרק, לבנות לכם עוד יהודים משיעור ד', שלום. לא, אתה פשוט מצדיק את זה שעומדים פת צנומה, בסדר. ולתת אולי הקשר הרבה יותר רחב, שבמסגרתו הוא נשתדל בהמשך, לנסות להבין על מה הסוגיה הזאת מדברת. כאילו, למה כל כך חשוב לה הפציעה? מה זה חשוב? אם זה שלם או פרוס? מה הקטע? איך פתאום נכנס לפה לחם משנה בשבת? כאילו, באמצע הלכות ברכות? כאילו, מה? פסח פתאום נכנס לפה. יש פה משהו מוזר, לא? אז אני רוצה להתחיל במקור התנאי שעומד בבסיס הדיון כאן, שזה בתוספתא, שבחלקו מצוטט בגמרא, אבל בלי לציין שזה ברייתא, ובלי לציין שהם מצטטים מהתוספתא, וזה ציטוט חלקי, הכוונה, פה בלמד תתא עמוד ב', כל הגמרא מביאה ככה תוך כדי הדיון, מה הגמרא מביאה, אני קורא, כן, פרוסה, אבל, האמת היא שזה כשהסיפור קשור ב... אבל פרוסה של חיטין או שלווה מן הסוהרים, דברי יעקב מברך על הפרוסה של חיטין ואותה בפרטימה של סוהרים. וזה נראה לפה המשפט הזה, מיכל. כמו שבפרוס הכל אחרת, שנייה. כן, פרוסה של חיטין, שלווה של סוהרים, זה ציטוט מתוספתא. אבל הגמרא לא מציינת את התוספתא, ובדפוס כבר יכולים לראות. כאילו זה כאבל שהוא כאילו חלק מההתדיינות האמוראית, אבל צריך לדעת שיש פה רקע תנאי. ואני רוצה ממנו להתחיל. זה התוספתא, אני צפי שקצת תראו, בפרק ד', מי שככה הספיק. יש פה ציטוט של תוספתא בהלכת הדבר, אבל כשלומדים תוספתא, תמיד כדאי לבקר את העלות ההלכה הספציפית שהיא ברקע, לראות את ה... את השכונה כולה, לראות את ההקשר, איפה התוספתא הזאת גרה. וכאן אני רוצה ברשותכם ללכת קצת אחורה ולראות בעיקר מהלכה ח', אבל לראות את זה בתוך ההקשר הכללי של כל פרק ד'. פרק ד' בתוספתא מקביל לפרק ו' במשניות. זה ההקשר שלו. ועד מהלכות א' עד ז', התוספתא עוסקת במקבילה שלה לחטיבה במשנה, שבמשנה נקראת כיצד מברכים על הפירות. דיברנו על זה אתמול, שבמשנה לא מופיע השם הכולל ברכות הנהנים בכלל, אלא השם הוא, יש ברכת הפירות, ויש עכשיו מושג אחר. המושג הזה הוא ברכות הסעודות. זה שני מושגים שונים לגמרי, והם מתנהלים באופן שונה לחלוטין. ורואים את זה באופן מאוד מובהק בחטיבה הזו בתוספתא, שכימי הלכה א' עד ז', מדובר לא יטעום אדם כלום עד שיברך. אני מדבר על ברכה על הפירות, בתוספתא, תראו, יש מבנה קצת אלטרנטיבי, נקרא בתוספתא ברכת המינים, כי התוספתא אוהבת לברך בורא מיני, ומדובר על לא להכניס שום דבר לפה, בלי להגיד, וואי, זה בא מהקדוש ברוך, הוא לא יטעום אדם כלום, לא על טעימות, אל תשתה טיפה של מים בלי לזכור את אלוקים, אל תיקח ביס מהתפוח בלי לחשוב עליו, זה ברכת הפירות. מי הלכה חטא? התוספתא עוברת למשהו שונה לגמרי, לא לאכילה של טעימה, אני אוכל ביס, אני אוכל קצת, היא מדברת על מעבר מאכילה לסעודה, לארוחה, מלאכול ולסעוד. שהמסגרת הזאת היא מסגרת שההלכה מכירה בשוני ביניהן, וניקח משהו מאוד יסודי ופשוט, מי שאוכל הוא לא בהכרח שבע אחר כך, הוא בדרך כלל אוכל דבר אחד, הוא גם אוכל אותו לבד, במעט הצעודה יש לה מאפיינים אחרים, יש לה מערך שלם שונה של ברכות. כי אני רוצה קצת להשלים דברים מאתמול. אתמול דיברנו על כך שברכת המוציא לחם מן הארץ בא בחלקו מתהילים ק"ד, ואולי בחלקו הוא בא מדברים ח'. הביטוי המוציא מגיע מדברים ח', שם הוא מופיע בתורה. הדברים ח' באופן מובהק הוא לא מתאר סתם אדם שאוכל, מתאר אדם שהוא שבע, שזה קשור לסעודות, ברכת המזון נלמד מדברים ברכת המזון אדם מברך אותו על סעודה. אני רוצה להוסיף, זה דברים שלא אמרתי אתמול, שבתנאים במחילתא יש דעה שהמקור לברכה לפניה הוא גם מדברים חן, בכוח קל וחומר, כשהוא שבע הוא ברך, כשהוא רעב לא כל שכן. זה מופיע במחילתא שבבבלי ובירושלמי, איפה הם בחרו להביא את המחילתא הזאת? לא בפרק ו אלא בפרק ז, בפרק שעוסק בברכת המזון. וזאת משום שנראה בשני התלמודים שהם הבינו שזה מהווה מקור לא לכל עולם הברכות לפני אכילה, אלא זה מהווה מקור לברכה לפני סעודה. אחרי סעודה מברכים שלוש ברכות, אז שהוא רעב, כשהוא שבע הוא מברך, כשהוא רעב לא כל שכן, אז על אותה אכילה, על אכילת סעודה. וזה כנראה המקור לברכת המוציא. השפה שפיתחנו פה בשיעורים בתחילת הזמן היה שברכת המוציא היא לא ברכת הפירות, היא לא ברכת הנהנים, היא ברכת המזון לפניה, ברכת המזון לפניה, ברכת המזון לאחריה. וזה מאוד מאוד בולט בתוספתא כשעוברים לברכת המוציא, שהתוספתא מחליטה להתחיל לתאר סעודות. זו תוספתא שמתחיל לקרוא אותה עם חלול ההלכה, זה לא, אין פה שום תיאור הלכתי, יש פה תיאור אנתרופולוגי של איך סעודה נראית. ותשמעו כאילו את הפתיח, כיצד סדר סעודה. אורחים נכנסים ויושבים על ספסלים ועל גבי קתדרות עד שיתכנסו. במילים מאוד פשוטות, מאפיין ראשון של סעודה שאין אותו לפני כן, זה לא יתאום אדם כלום. ומה המאפיין הראשון של סעודה? שאוכלים אותו כמה אנשים ביחד, דרך כלל לא סועדים לבד. תחשבו על זה בחיים שלכם, שאתם אוכלים לבד, איך זה נראה. אני בבית יש לי תמונה של ילדים אוכלים קורנפלקס עם ראש בספר. זה יש בתים שהעיניים בטלוויזיה. כשבצד הברית שאני מכיר לפעמים, כל הבתים יש טלוויזיה במטבח, אוכלים ככה. אבל סביב הבית אשתי, אחד מהחטאים הכי חמורים אצלה זה לקרוא תוך כדי אכילה. כי כשאתה אוכל אתה צריך להתייחס לאנשים האחרים. זה נורא נורא בולט שארוחה היא מסגרת חברתית. איזה סעודות, זה לא טעימות, אוכל תפוח. הביטוי אוכל לבד, מת לבד. אבל בסעודה, זה נכון על סעודה. כאילו מי יכול לסעוד לבד? מה זה? וכך עצמו למקום שזה הסעודה והיה הידיעה בחיים של כולנו, זה שבת. מישהו רווק, אתם, לא יודע אם אתם רווקים עדיין, אתם לא נשואים, אתם צעירים, אבל כשמגיע לגילאים של הביצה, זה הכי קשה, זה שבת. גם אין לו בעיה לאכול ארוחת ערב לבד ביום רביעי, זה אולי לא נעים, אולי הוא היה רוצה חברים, אבל בארוחת שבת לאכול לבד זה כאילו מזעזע. ואני לא רוצה להיכנס לפרטי, אבל ממש בשבת האחרונה זה קרובת משפחה שלנו ככה שהיא רווקה, איפה תהיה בשבת? זה סוג שלם, זה הכל היה סביב איזה שאלה, מה יהיה לבד בשבת? כאילו עכשיו זה מאוד מאוד בולט כאן כל הסיפור של האורחים. האורחים נכנסים, יושבים על ספסלים ועל גבי קתדרות עד שיתכנסו. היות וזה כמה בני אדם, אז כידוע כולם יש להם שעון בני עקיבא, אז הם לא כולם גם באים בזמן, ידוע, נכון? אז יש כאילו פתיח, זה המזנון שאתם מכירים לפני חתונות וזה. היום את המזנון אוכלים בדרך כלל בעמידה. מה קורה אצל חזל? בישיבה, אבל ישיבה אצל חזל הוא שווה ערך לעמידה אצלנו. נתכנסו כולם, נתנו להם לידיים, כל אחד ואחד נוטל ידו אחת. אתם יודעים למה הוא נוטל יד אחת? כי הוא עכשיו אוכל עם יד אחת. איך אוכלים במזנונים? תכתבו על זה. יש את הקסמים. עכשיו איך נוטלים ידיים עם ביד אחת כשאתה כאילו יושב? על התשובה היא תדבר את זה גם בהמשך. אתה יושב בארוחה גם בדרך כלל בעולם של חז"ל, גם היום זה ככה, מישהו מגיש לך, מישהו למד הסוגיה, הביאו לפניו, הביאו לפניו, כן? אז אם תגיד מי זה הביאו לפניו, אז זה כל משנת פסחים פרק י' מלא והביאו לפניו. מי זה הביאו לפניו? זה האנשים השקופים, ככה קוראים להם היום, זה העבדים, המשרתים. עשיתי בבית זה אני, בסדר, כאילו אמרתי לה, מיכאי, למדתי איתו היום, תמיד כמה פעמים אני קם בארוחה, אין לי אישה לתאר את זה, כאילו להביא זה, אני רוצה מרק, סדר, מה ילד בן חמש לא יגיד לעצום מרק, כן? ולפעמים אתה אומר אצלך, תקום לבד, תביא את הכוס מה, כאילו, די, כאילו. אבל אז היה להם שם עבדים שהיו מסתובבים עם קנקלים מים והיו שוטפים להם את הידיים וממשיכים.
למה יד אחת?
כי הוא אוכלים יד אחת. לא היה סכום, הסכום לפי מה שאני קראתי במחקרים, הסכום המאה ה-16 באירופה.
יאל תראה את זה. מזגו להם את הכוס, כל אחד ואחד מברך לעצמו. למה כל אחד מברך לעצמו? כי עדיין אין פה התכנסות משותפת. כי אחד ממאפייני הארוחה הוא להיות ביחד, ועדיין לא התקיים. תחשבו רגע על מזנונים בחתונות. אוכלים בעמידה, אומרים שלום למוני אנשים, אבל אי אפשר להגיד שאתה יושב עם בן אדם אחד ויורד איתו על בירה. אתה לא יחד איתו עדיין, כאילו אתה מסתובב, שלום, שלום, קח קצת מהערב, קצת מהגורלים, כאילו. אבל זה משהו שהוא כל אחד לעצמו. הביאו לפני פרפראות, יש כמה מנות, כל אחד ואחד מברך לעצמו, עלו ועשה, ועכשיו הם עוברים חדר, יכול גם להגיד, הם עוברים לטרקלין, שנקרא טרקלין משום שמתחבא בו הספרה שלוש, טריו, הלטיני, וזמה זה נקרא שלוש, כי היו שם שלוש שפות הסיבה, למה לא ארבע? כי צריך מקום בשביל של המשרתים, של העבדים, שיוכלו להיכנס ולהגיש לך. היית פעם בציפורי? בחפירות שם?
לא.
היית פעם בבית המידות? אז זוכרת בית המידות שם? שזה טרקלין. וכאן מה קורה? אף על פי שתל ידו אחת, נותן שתי ידיו. למה עכשיו שתי ידיים? אתה יודע למה? עכשיו אוכלים. עם שתי ידיים, יפה מאוד, כן? הביאו, אני ממשיך, מזגו להם את הכוס, אבא ביש שברך על הראשון וברך על השני, הביאו לפני פרפראות, אבא ביש שברך על הראשון וברך על השנייה, ואחד מברך לכולם. למה עכשיו אחד מברך לכולם? כי מה יש עכשיו? עכשיו פה יש בתוספת הפשוטה הזאת, שלכאורה אין בה שום הלכה, היא פשוט מתארת לך מנהגי נימוס, ואני בגלל שאני רוצה להספיק את הסוגיה, אני לא אקרא פה את כל התוספת הזאת, אבל גם בהמשך יש פה מנהגי ירושלים, עושים סעודה לטבח, מה קורה אם אתה יוצא באמצע לשירותים, כל מיני כללי נימוס. יש פה תיאורים מובהקים של המאפיינים המובהקים של ארוחה, ההבדל בינם לבין טעימה, לבין אכילה ספורדית, אכילה של תפוח, של משהו אחר בפני עצמו. והמאפיינים האלה יש להם שיקוף מובהק בעולם הברכות, ונראה את זה, אני מקווה, נשתדל להראות את זה בתוך הסוגיה היום. וזה שהמאפיין ראשון הייתי אומר הוא שסעודה אוכלים ביחד. שנית, לסעודה יש הרבה מנות. יש מנות, זה לא... וג' זה הנגזרת הברורה שבסעודה יש גם סובה. זה חוויית אכילה פשוט אחרת מאשר בכל איזשהו תפוח. ומי הלכה אחרת, התוספת, כאילו עושה לך את אני מאוד אוהב את הפתיחים האלה. אתה עובר תחום, תבין מה זה התחום הזה בחיים האנושיים. התוספת עשתה את זה פה. בוא תבין מה זה סעודה. אחרי שתבין מה זה סעודה, מה עכשיו אתה יכול לעשות? מתחיל להבין את ההלכות, כי ההלכות הן נבנות, הן מנוסחות על בסיס ההבנה של החיים האנושיים. זה מאוד בולט בתוספת. לעמיתו של דבר, זה גם כבר במשנה, אפשר, אני חושב, כשעובדים על המבנה הפשוט של ברכות פרק ו', עבדנו על זה קצת בשיעורים הראשונים, אפשר לראות גם בתופן ברור את הדברים האלה שתיארתי, איך הם יותר מובלעים, אבל איך גם בתוך המשנות הדבר הזה נמצא. הפרק פותח בחטיבה של ברכת הפירות, מה מברכים על פירות האדמה, על פירות העץ, כל זה נכון עד הלכה ד', משנה ד', סליחה, כולל משנה ד' שהוא בא לתאר אנשים שהם אוכלים דברים שונים, אז מדובר פה על מינים הרבה שצריך לשאול על איזה מהם לברך. וכשאני עובר למשנה ה', פה נטשו לגמרי את הפירות, עברו עכשיו ללחם ויין באופן מובהק. וכשקוראים את השפה, רואים פה, ברך על היין לפני המזון, פתר את היין של אחר המזון. קודם כל נכנס פה לראשונה, בפרק הזה, המילה מזון. עידו, אתה אתמול שאלתי הרבה מה לבורא מיני מזונות. אז בתנאים, במשנה, המילה מזון מופיע רק בחטיבה של לחם ויין. זה בגלל שמזון, בפי מה שלמדנו, משקף גם לשון המקרא וגם לשון חכמים, לא שם של מאכל מסוים, כמו דרך להגיד שאתה אוכל משהו שהוא הזין אותך. זה דרך לתאר אכילה מסביעה. וזה מזון. ומה ברור כאן? שיש כמה שלבים לסעודה, יש כמה מנות. ימים לפני המזון, אחר המזון, ברך על הפרפרת לפני המזון, פתר את הפרפרת שאחר המזון, יש כמה מנות, זה כתוב פה במפורש במשנה. פתאום פה מתעוררת שאלת, אז רגע, אז מה מברכים? מברכים על המנות השונות, אין להם אותו ברכה. רגע, מה עושים כאן? כי זו שאלה מתבקשת בעולם הסעודות, כי יש כמה מנות. ופה המשנה אומרת, ברך על הפת פתרת הפרפרת, על הפרפרת לא פתרת הפת. מה בעצם המשפט הזה אומר באופן בסיסי? זה כבר הנושא של היום יותר, כן? באופן בסיסי המשפט הזה אומר שהפת מהווה את את עיקר הסעודה, אני הייתי אולי מבקש להתבטא, פה לנו היום יש קושי אולי להבין את זה, בגלל שאנחנו כבר בנקודה הזאת, זו הנקודה אולי הכי מכריעה, שאנחנו אוכלים אחרת מהאנשים בתקופת חז"ל. וזה שאנחנו בעולם של חז"ל, זה נראה שלא רק שהוא עיקר הסעודה, הוא הציר של הסעודה, הסעודה נבנית עליו. כאילו הוא הייתי אומר מי שמוליך את הסעודה, כי אוכלים את כל המנות עם לחם. למה הם אוכלים את כל המנות עם לחם? זה כנראה מכמה גורמים. גורם אחד הזכרתי קודם, שאין להם סכום. ותחשבו על זה שמנגבים דברים עם לחם. מי שאין לו סכום יאכל יותר לחם, זה דבר אחד. שנית, הלחם יש לו תכונה שהוא גמיש והוא מסביע והוא יכול להצטרף עם הרבה דברים. זה לא סתם שמורחים כל מיני ממרחים על לחם, והוא נאכל עם מרק, הוא נאכל טוב עם הרבה דברים, בגלל גם התכונות המיוחדות של לחם. יש להניח שאצלם גם אכלו יותר לחם, גם כי לא היה להם הרבה בשר, כאילו חלק מהדברים שאולי שמעתם קצת אתמול יותר, אבל אני דיבר על בשר של שום, כן, ביום שני, מי ששמע אותו. צריך להבין, בזמן חז"ל אכלו הרבה פחות בשר מהיום, זה היה מאוד יקר, זה היה מאוד נדיר. עיקר הסעודות של חז"ל הם הולכות עם לחם, גם בגלל מצב כלכלי.
גם בגלל אנשים הם יותר צמחונים,
בטח, לא? אפשר להתווכח על זה, בוא נאמר ככה, לי אין רושם כזה מספרות חז"ל. כלומר, אם תשאלו את ההתרשמות שלי, כשחז"ל רוצים להגיד לך תאכל ארוחה טובה, אז מה הם אומרים לך?
בשר ויין.
בשר ויין. יום טוב, בשר ויין. אני לא שומע אצלי של ביקורת שזה לא בסדר, זה שלילי, זה לא מוסרי להרוג בעלי חיים. אני לא שומע את זה. אני כן, אבל יכול להגיד לך שמה שקראתי על המחקרים שנעשו, מה הבעיה בבן צורר? אתה אומר דבר נפלא, שבן צורר אומר, אוכל את זה כל יום, זה טוב בעיה שלו. אבל לא אומרים שזה רע לאכול בשר ויין, הפוך. זה דבר שנראה טוב. כאילו בן צורר אומר, הוא בהתמכרות, הוא מתמכר לבשר ויין. זאת הבעיה שלו, אבל זה לא נראה, לי לא נראה ככה. לכן גם אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו ברשותכם, כי אני רוצה מה שהכנתם להיכנס לזה. גם לא נראה לי שההיעדר שברכה באמת לבשר הוא על זה, כי זה נגד זה. זה נראה לי על רקע יותר, כי זה לא היה באמת עיקר האכילה. זה היה עיקר האכילה אצלם, זה ברור בפרק הזה, זה לחם ויין. הם מובילים את הסעודות, אבל מה שראיתי לכם בתוספתא, זה נמצא גם פה, כולל ההמשך, שהתוספתא מדברת, היו יושבים לאכול, כל אחד מברך לעצמו. הסבו אחד מברך לכולם. כלומר, הציון של סעודה כאן, ככולל כמה אנשים שאוכלים ביחד, ככולל מסגרת, זה מאוד מאוד בולט, גם בתוך המשניות. בסדר, זה רקע כללי להבנת הסעודה. רק הזה אני מציע, בוא נעזוב את זה לרגע, את המבוא הזה. כן, ג'וש, רוצה להעיר? איך זה נראה? בוא נעזוב את הדברי המבוא לרגע ונעבור קצת להתעסקות בתוספתא היום, ננסה יותר להבין גם מה זה לחם, אולי על מה הם מדברים. אני מציע להתחיל בתוספתא הזה, בסדר?
כן.
כי מה אומרת התוספתא בהלכת לדבר? התוספתא אומרת... אולי לפני כן, אני מתחיל בהלכה י' ד', תסתכלו על מה שנאמר שם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, פרוסות סימן גדול לאורחים. כל זמן שאורחים רואים את הפרוסות, יודעים שדבר אחר בא אחריהן. כיכר שלם, דגה וקטנית, יודעים שאין דבר אחר בא אחריהן. תקשיבו רגע למשפט המוזר הזה. אתה אורח, ואחד מהחוויות של אורח זה שהוא לא יודע בהכרח מה בתפריט. כאילו הוא פתוח להפתעות, כאילו מה יגישו לי. וכאן התוספתא, אוקיי, זה שמר כמו איזה תוספתא עכשיו, תשימו לב, זה רבן שמעון בן גמליאל, הוא הכוכב הגדול של החטיבה בהלכה ט' שעוסק במנהגי סעודה. כאילו הוא כאילו בא ואומר לך, מי ייתן לך איזה סימן, מי יגלה לך מה המערך מתכנן לך, איך תבין, איפה התמרורים של הארוחה, איפה הם נמצאים? מה הוא אומר? בלחם. כך הוא אומר, זה כתוב פה. אני קורא. כל הזמן שאורחים רואים את הפרוסות, עכשיו אני מניח שאתם מכירים את ההלכות מפרק ח', שמי בוצע? ואני מי בוצע? מי מברך?
בעל הבית.
כשיש ברכת המזון, מי נהוג לכבד בברכה? לזמן, אורח. גם שיברך אותי, שאני נתתי לו לאכול, כן? אבל מי בוצע את הפת? מי בוצע את הפת? תמיד כתוב, בעל הבית. כן, אני יכול להגיד לכם, כשסביב הבית מתארחים אנשים שאני מחשיב אותם, שאני רוצה לכבד אותם, חותן שלי, אבא שלי,
אני אף פעם לא מקדש, אני תמיד אומר, כאילו, מי שאני מרגיש שאני מתחלה, אני אומר, תקדש אתה, אבל המועצי אני עושה, כי אני בעל הבית, והרעיון הוא כדרך הלחם, מה בעצם משתקף? היין זה גינונים, כי זה עניין של כבוד. זה עניין של כבוד, זה כאילו רק אחד מברך לכולם, וזה אומר, אז האדם שאנחנו מכבדים אותו, מחשיבים אותו, זה כבוד גדול, כן? משהו, לומר זאת, הלחם, זה לא ענייני כבוד לחם. לחם זה לחלק את האוכל. עכשיו, איך תכנן את הארוחה? איך אתה רוצה שהיא תראה? מה אתה נותן? הלחם נראה כזה ראי של הארוחה. וכאן מה שבעצם נאמרו, אם נותנים לך פרוסה, בואו נקשיב לזה תקף. נותנים לך פרוסה, אז מה האורח יודע? שתמיד עם הפרוסה, מה יבוא? עוד אוכל. כי אוכלים עם הפרוסה. פרוסות סימן גדול לאורחים. כל זמן שאורחים רואים את הפרוסות, יודעים שדבר אחר בא אחרי. הם מבינים שאנחנו עוד נאכל, כי עם פרוסה אוכלים. לעומת זאת, כיכר שלם דגה וקטנית. כיכר שלם זה מאוד יפה, כיכר שלם, אבל מה? הוא לא בהיקון לאכילה, הוא שלם, חבל לקלקל אותו. עכשיו פה אפשר ליברמן אומר דבר רעיון מאוד מעניין, אני לא יודע להכריע אם זה באמת 100% משכנע, אפשר ליברמן מפנה בצדק, אני חושב, לגמרא בכתובות. עכשיו הגמרא בכתובות אומרת שכל מי שלא משייר מהארוחה שלו אוכל, הוא לא רואה סימן ברכה. בעצם מה שהגמרא אומרת, זה משהו שאני יכול להגיד לכם, הוא מתח אצלנו בבית, שאתם מכינים אוכל, והגמרא אומרת, לא יכול להיות שיגמרו את כל האוכל בארוחה. אם אתה מסיים ארוחה ולא נשאר כלום, סימן שלא, לא בישלת מספיק, אין דבר כזה. זאת שאני אומר לכם. בדיוק, וזה המתח השני. אחד מהדברים שמשגעים את אשתי מיכל, זה שיש שאריות משבת, אחרי זה הילדים לא רוצים לאכול את זה ביום ראשון שני, כי... אז מה אתה עושה עם זה, כן? אז אתה חי במתח, כשאתה רוצה מצד אחד לבשל בשפע, מצד שני, אתה לא רוצה לזרוק, אבל הרעיון כן שמופיע באותה גמרא הוא שאין דבר כזה שתגמור ארוחה ולא נשאר כלום, כאילו, זה מין ארוחה זאת, זה אין שפע, איפה השפע בעולם? ולכן בסוף ארוחה, מה צריך שיהיה? שישאר. כאילו, ארוחה נועדה שישאר, זה חוזר למאפיינים הקודמים שתיארתי, שארוחה הוא עניין של הרבה בשפע ומנות, ויש לו ודאי איזה סימבוליקה. ופה אפשר לירומן רוצה לטעון שהפירוש בתוספתא הוא שבסוף הארוחה אתה מביא עוד לחם, אתה מביא כאילו אתה מתחיל את הארוחה בלחם וגומר אותה בלחם, אבל איזה לחם אתה מביא בסוף? זה הנעילה של הסעודה שהוא שלם, שמה בעצם אתה אומר לאנשים? הוא לא מיועד לאכילה, הוא סגור. כן, אני אקריא לכם את הדברים שלו, עמוד 21 בתוספתא כפשוטה, שנייה, איזה שורה 44. אפשר לרומן אומר, נראה שמנהגם היה להביא כיכר שלם בסוף הסעודה לפני ברכת המזון, והוא אומר על כך, אני קורא, כן, טוב, הוא מביא פה איזה שבולי הלקט וכולי, אבל הוא מסביר שנמצאנו למדים זמן המורים הראשון היה עדיין קיים מנהג לשיר פת שפני ברכת המזון לסימן ברכה. עכשיו, יש פה דבר מאוד מאוד בולט שעולה על מה ההבדל בין פרוסה לבין שלם, וזה דבר מאוד חשוב להבין אולי את הסוגיה. פרוס אומר שהוא על הצלחת מוכן לאכילה, זה מה שאומר פרוס. מה כיכר אומר? שלם? הוא יפה, הוא מרשים, הוא עדיין לא מוכן לאכילה. זה מה שזה אומר, אתה מבין, אם מביא לך בסוף ארוחה כיכר, הבנת שאין יותר אוכל. זה הרעיון. עכשיו, עמיחי העיר את עיניי בהערה לשונית מאוד חשובה, ואני אומר אותה, להבדל בין לחם ופת, פשוט המילה פת, המשנה משתמשת בה.
מילה פת
מקורה
לא בלחם שלם, זה מלשון
פתים, פתים קטנים. המשנה,
אני
קצת מבטא. פתות עד הפיתים.
מצוין. בוא נחשוב גם על הערה שלך, כי הרבה שהמיכאי מאיר עשו בדיקה פשוטה בקונקורדנציה, פרויקט השוט. ואיר את עיני המיכאי, שהמקרא לרוב כשהוא רוצה לדבר על לחם, הוא אומר לחם, יש מעט מקומות, יש, במקרא שאומרים פת לחם. המפורסם שבהם זה אברהם אבינו עם האורחים, והקחה פת לחם וסעדו לבחר. עכשיו בגלל לכם דבר מדהים. דווקא אברהם יגיד פת לחם, למה? כי פת הכוונה במקרא שהלחם הוא הוא פתות, הוא חתוך, כלומר הוא מיועד
לאכילה. יוסף שולח לאבא שלו לבר לחם ומזון. מה, הוא שולח לו לחם פרוס? לחם פרוס, מה קורה? אתם יודעים? הוא מתייבש, לכן דוחפים בו הרבה חומר משמר. כשאתה לחשוב על הכיכרות וזה, הם שלמים, השלמות שומרת על הטריות וכו'. לעומת זאת, כשאתה אוכל, אתה רוצה שהוא יהיה פרוס. מה, תיקח לחם שלך, מתחס בפה. אז אתה צריך לפעול. עכשיו, אברהם, כשמגיע סעודה, הפת מסמלת שאתה אוכל. תוכלים עם פת. עכשיו, זה ככה נראה בביקרה. עכשיו, במעבר לחזל, הפרק הזה כולו, כשהוא בא לתאר לחם, הוא כבר קורא לו יותר פת. אבל יש צליל לפת שהוא נועד לאכילה. המעבר הזה גם משלם לפרוס. אני אוסיף, השלם, דיברתי קודם שלחם הוא כאילו רואים בתוספת הוא הלבט של הארוחה, הוא כאילו מספר לך מה הולך. הוא המילה המנחה, כמו שבאנשי הסיפור, הוא זה שלוקח אותך ממנה למנה, הוא מוליך אותך, אתה מפרש את הכוונות שבא לבית. אתה, השלם והפרוס זה קודים חברתיים, זה לא סתם, זה מספר סיפור, כן? מצוין, בוא נלך מיד השבת, הוא בא בסוגיה, בדיוק. עכשיו אתה מתחיל להבין, עוד לפני שנתחיל אותה, איך שבת מגיע. זה שבשבת, כבר עשה fast forward, למה שתכנתי להגיד בעוד שלושת ושעה. זה שבשבת אתה מביא לסעודה לחם אחר, זה עוד אמירה שמה הולך להיות פה? סעודה אחרת. לא סתם, עוד לחם. זה לא של המגש. דרך הלחם, מה יש לך? ראי של כל הסעודה כולה. הסעודה בשבת היא סעודה אחרת. זה כל העניין של לחם ישנה. שאני, אני, אני גם העיר שבליל הסדר מי מוליך את הידיעה שיש פה? המצה. המצה, איזה סיפור המצה מספרת? הגמרא גם כאן מביאה, זה לא סתם. לחמוני, כאילו, איך אני אגדיר את הסעודה של פסח באופן מיוחד? אז פה בליל הסדר, האמת, יש שני מגדירים שהם דיאלקטיים לגמרי, כי הם מנוגדים אחד לשני. מגדיר אחד הוא המצה שהוא הלחמוני, והמגדיר השני מופיע במשנה בפסחים, פרק י', קוראים לו ארבע כוסות. ארבע כוסות במשנה זה באופן מובהק, ולא סתם ארבע כוסות. ארבע כוסות, הכוונה, מבנה הסעודה. והם אלה שמגדירים אותו כסעודה של עושר, של בני חורים. זה דברים שהם מאוד בולטים שהם בפרק, ואני לא אעריך בזה פה עכשיו בשבילכם.
למה לא זה נורא לחמור? אה? אני זוכר, אם זה רמם שיין, בשר ויין זה עניין של עושר, עניין של סמנת הלכת. וואי, מה הלכת?
תזכור מה אתה רוצה בליל הסדר להגיד. מצד אחד להגיד כולנו בני חורין, מצד שני מה אתה רוצה להגיד? הלך מעניה ויחלו אבותינו במצרים. ולכן המענה כאילו חז"ל יצרו
גם אחרי השולחן עורך, גם אחרי השולחן עורך יש יין.
זה נכון,
לכאורה מה שיותר מתבטא, יכול להיות שזה, אני לא אומר שהיין הוא לא פתאום לבני חורין,
אני שואל
למה אין
הרבה לחמין, אז אני מקביל. אני אסביר, אתה שואל שאלה טובה, ואני חושב שהתשובה היא גם פשוטה. לחם אתה יכול לאכול אותו כמרכז הסעודה, הוא יכול ללכת עם המנות השונות של הסעודה, עם הפרשרות, אבל לחם הוא לא יכול לתת את התפקוד שהיין נותן, וזה שיש לפני המזון ואחר המזון. הכוונה, להיות ומדובר בהתכנסות, יש דיבורים, ואנשים לא יכולים לדבר כל הזמן לאכול לחם, זה מסביע. יין לעומת זאת הוא משמח, הוא לא מסביע. וגם האחרונים כתבו על זה דברים נפלאים מאוד. סליחה?
יש לי יין כמו
יש לו, אבל לא לגמרי כמו הלחם. היין בליל הסדר, הרי מצד אחד יש מצווה לשתות את ארבע הכוסות, וגם בליל הסדר יש מצווה לומר אמירות על ארבע הכוסות. ארבע הכוסות יוצאות מסגרת של שיחה שהוא נעשה, הוא זורם ממנה למנה. אבל אתה לא יכול לתת ללחם שיהיה לחם לפני אוכל, לחם אחרי אוכל, כאילו הלב, כאילו היין יותר נועד לדיבורים גם, למסגרת החברתית, יין ישמח לבב אנוש. לכן אני חושב שזה נעשה לידי היין. ואני אזכיר, אני לא מתאפק מלהזכיר אחד מהסיפורים המופלאים שאני מאוד אוהב, על בעל בית הלוי. פעם בא אליו ילד שהוא היה רב של סלוצק, סיפור מ-870 ומשהו. והוא אמר, הוא היה ילד במשפחה ענייה, הוא אמר, אמא ביקשה לשאול אם אפשר לשתות חלב לארבע כוסות. אז בית הלוי הוציא לו כסף מארנק, והוא אמר, אפשר, אבל קח כסף ותקנו יין, והוא נתן לו סכום כסף גדול מאוד. אחרי שהילד הלך, הרבנית שאלה את בית הלוי, אמר, למה כזה סכום גדול? יין לא עולה כל כך הרבה. אז בית הלוי אמר, מי שרוצה לשתות חלב לארבע כוסות, מה עוד אין לו? גם אין לו בשר. נתתי לו כסף גם לבשר. וזה ביטוי כל כך נפלא, שארבע כוסות זה שלד, זה לא רק הם. הם סוחבים איתם את כל המטען של הארוחה. אז זה היין והלחם, הם הבריח התיכון, הם השלד, כן? עכשיו, אני חוזר פה... מיין
יש משהו מלכותי.
סליחה?
מיין יש משהו מלכותי.
נכון, בהחלט, בהחלט. והם השלד, עכשיו, כשאתה מסתכל פה על הסוגיה הזאת, שמדברת כל הזמן על לחמים, הלחמים, מה שאני רוצה להדגיש, בעיניי זה הקוד לפצח את הסוגיה הזאת, וזה מה שאני רוצה בעיקר, לחבר'ה שבאים ללמוד זה כאורחים, כאילו... הסוגיה הזאת היא בבואה דבבואה, היא חרך הצצה עמוק לתוך המסגרת שנקראת ברכות על סעודה. והוא באמת שונה מהותית מהמסגרת שעסקנו בה פה בישיבה הרבה יותר. במהלך החודשיים, הייתי אומר, המרכזיים של זמן קיץ, שעסקנו בברכות על טעימות, על אכילות. פה אנחנו נמצאים בחטיבה שהיא חטיבה שונה לגמרי, והלחם מספר את הסיפור של הסעודה. אני אומר, אצלם יותר מאשר אצלנו, זאת שאלה טובה. כן, אבל הסוגיה הזאת שמביאה לנו לחם משנה לשבת, זה דרך להגיד בשבת איך אני אוכל את כל הסעודה האחרת, כן? וכשרבי זרע, מה עושה ללחם משנה בשבת? מה עושה לו? הוא פורס את שניהם, וכאילו מה הוא הולך להגיד? אם אתה פורס שני לחמים, מה זה הולך להגיד? לפרוס, אני חוזר לרעיון של עמיחי, זה להגיד אני אוכל איתו עוד דברים. זה להגיד אני הולך לאכול הרבה, ואז מה אומרים לו? רבתנו אותם, מה זה ההתנהגות הפרסרית הזאת? מה אומרים? רגע, זה שבת. רגע, אתם לא אוכלים יותר טוב בשבת מאשר יום חול? את האמת, כן. בשבת, כאילו, מה שביום חול הוא בן סורר ומורה, זולל וסורר, בשבת הוא לא בן סורר ומורה, כי עם פרופורציה. תלוי מתי, תלוי כמה, תלוי איך. וזה, זה, זה לכאורה הסביבה. איך ליל הסדר נכנס פתאום למסכת ברכות? כי ליל הסדר הוא גם ארוחה. בדרך הלחם של ליל הסדר, אני יודע, זה סיפור על כל הארוחה, זה לא רק סיפור עליו, כן? וגם, בואו ננסה לפצח את זה ביחד, גם נושא איזה מין לחם אני אוכל, הוא משובח, הוא לא משובח, הוא פרוס או לא פרוס, זה עניינים שיש להם אמירות, הם קודים שהם כנראה הבינו אותם יותר טוב מאיתנו. אנחנו צריכים לעשות לדובב, להבין את הקודים. זאת אומרת, התוספתא בהלכה י"ד היא אומרת קוד מאוד חשוב, וזה בדיוק מה שעמיחי העיר מבחינה לשונית. שהשלם, הייתי אומר, הוא אומר אמירה של שפע, של שלמות, אבל הוא לא מיועד עדיין לאכילה, הוא לא בהיקון לאכילה. הפרוס, לעומת זאת, הוא פחות, הוא לא שלם, הוא לא איזה הייתי אומר, כדור גדולה שדוקו אתה רואה דברים, אבל הוא כן אומר דבר אחד, הוא אומר, יש אוכל, והדבר הכי חשוב שהוא אומר הוא, שיש לא רק לחם, אלא יחד עם הלחם יבוא עוד דברים. זה אומר, אנחנו אוכלים, זה מה שזה אומר. כן, זה ככה נראה, אבל רק זה, בוא נקרא קצת את הספטה, לחת את דבר, כן, בבקשה, כן.
נגיד בשבת, פורסים בהתחלה את הלחם, לא פורסים אותו בכל מנה ומנה, אלא פורסים בהתחלה וזה. אז זה לא איזה משהו שמנחה את סעודה ולא מראה מה ההבדל בין מנה למנה, אלא מההתחלה, תראו לחם, פתחנו סעודה עכשיו.
כן, אז בוא אני אגיד לך שני דברים. קודם כל אני מדבר על היום, מדבר אולי על מה שהיה אז, כי אני לא יודע אם אני מצליח לגמרי להבין חלוטין איך נראה סעודה אצלנו. אני אומר, אני אתן לך דברים שקורים אצלי בבית, בסדר, בחיים שלי. אני לא אומר שככה כל בני אדם נוהגים, אבל כשאני אוכל ארוחה עם הילדים באמצע השבוע, אז מישהו מבקש פרוסת לחם, מה אני עושה? אני פורס לו. ככה אני עושה. אני אמין לכם פרוס, כן? כאילו, עוד מישהו רוצה, אני פורס עוד אחד. מה אני עושה בליל שבת? אני פורס הרבה ושם באמצע הרבה פרוסות. צריך לבית גם? אתה לא מבין שיש פה קוד של אמירה? שבאמצע השבוע אתה רוצה לאכול כך. אתה רוצה עוד כך. שבת, מה זה שאני פורס? מה זה שאני פורס הרבה חלה? הרי בליל הסדר, אני יכול להגיד לך רק, בליל שבת יש כזה שפע, ברוך השם, באוכל יש לנו, ברוך המקום שזיכרנו לזה. אתה לא רוצה להיות שאלת לך לסבא מחלה. אח שלי הגדול, הרב משה, ילדים ראש ישיבת הר עציון היום, כשהוא היה בן 6 או 5-6, הוא הלך לאכול אצל השכנים. חזר הביתה, אמר לי, אמא שלי, וואי, איך היא מבשלת, חבל הזמן. הרבה, שמה את כל האוכל של הבקיס הקטן, אמא שלי לא ידע, מה נותנים שם לאכול? כאילו, קצת מעלים גם, לא? מוצאי שבת, מתקשרת הגברת, כאילו, בעלת הבית שהוא אכל אצל האמא של החבר שלו, אמרת לאמא שלי, תגידי לי, מה לא בסדר עם הבן שלה? הוא רק אכל חלה. לא אכל שום דבר. אתם קנו חלה יותר טעימה, אבל אתם יודעים, אנחנו לא רוצים שיוכלו רק חלה, אבל בליל הסדר, בליל שבת, אז הילדים כבר מתחילת ארוחה עם סלטים ועם הדגים ועם זאת אמירה, גם היום זאת אמירה לדעתי, הולך להיות פה שפע. אני שם, אני לא מתחשבן עם מה כל אחד מקבל. אח שלי שהוא חרדי, עוד אח יש לי שהוא חרדי, אז הוא בגלל הגמרה הזאת פה שלמדתם, אז הוא בתחיל בליל שבת, הוא אני לא יודע היום, אבל לפני שנים כשהייתי אצלו בשבת, אני זוכר, הוא במקום לפרוס פרוסות דקות ולפרוס עוד הרבה פרוסות ועושים באמצע תיקח, אז הוא עושה פרוסה ענקית לכל אחד שיספיק לו לכל הארוחה, וככה הוא פירש את הגברה והוא הפך את זה כבריסקר להלכה, ככה חייבים לעשות. כן, בסדר, אבל זה כאילו, גם החלה בליל שבת היא מתנהגת אחרת לגמרי גם היום מהלחם באמצע השבוע, המעבר לחלה, איך שאנחנו פורסים אותו, הכמות שיש, גם היום עם כל הבשר והדגים, זאת אמירה לארוחה כולה. עכשיו, מה היה בזמנם, אני לא יודע לגמרי. יש לי תחושה מאוד חזקה שזה ברומטר, זה משהו שאומר הכל הארוחה כולה, זה ככה נראה. ככה אני מתרשם.
אבל היום דווקא בגלל שהם רוצים שיוכלו את המנה העיקרית, אז תמיד הפרוסות של ההתחלה הן נשארות בהתחלה ויחד עם הרדה עם הדגים משהו כזה, ומיד אחר כך בואו להבשר, כאילו הבשר זה מנה עיקרית.
ודאי, זה ודאי ככה. לא באתי לטעון, אני לא באתי לומר ששבעים מלחם. אני אומר לך, אני חוזר, אני אשתי כשהיא רואה שילדים אוכלים הרבה חלה, אתה יודע מה היא אומרת לי? בוא נביא מהר את הארוחה, די, אני רוצה שילד שלך יאכל חלה, שאוכל חלבונים, ודאי שאתה צודק ב-100%, אבל עדיין, עד היום הלחם בשבת יותר מיום חול, זה כאילו, אם אנחנו מתקשים, וזה אחד מהשאלות בעיניי היותר קשות שהועלו פה בית המדרש על הפערים, זה כאן. כשאנחנו כל השבוע אוכלים ארוחות מסביעות בארוחת צהריים בעיקר בלי לחם, בוקר וערב עדיין הלחם הוא הציר המרכזי גם.
אני מתפתח להגיד שזה הסוג לחם, כלומר במערת השבוע כולם אוכלים לחם פרוס ובשבת אוכלים חלה.
אפילו המעבר מלחם לחלה הרי זה המצאה שלנו, כאילו יש לחם אחר, לא רק שנות בגמרא הפשטות יש כמות אחרת, שם שניים, אני גם אגיד יותר מזה, כמות אחרת, מה הוא אומר? זה יותר מארוחה, זה כאילו, לכן, מה הסיבה שרבה שהיא בוצע רק אחד ולא שניים? מה הסיבה? תגידו לי אתם. כי אחד מספיק לארוחה, מה אתה פורס לי שניים? כאילו, כיכר, הגודל שלו, יש להניח, אצלם הוא נגזר ממה שמספיק לאכול. מה אתה מביא עוד אחד? אבל אצלנו זה לא רק כמות, זה גם האיכות. החלה היא לגמרי אחרת, כן?
אתה אוכל כיכר לארוחה, משפחה, בחיים זה לא מספיק.
תלוי מה הגודל של הכיכר, אז לכן צריכים להיזהר. אני אגיד לכם משפט שהבת הגדולה שלנו אמרה...
לא יודע, אם זה כל מה שהם אוכלים לארוחה באמת.
ואני חוזר עוד פעם, לא שבעים רק מהלחם, אבל הלחם הוא ברומטר רציני על ארוחות גם היום. הנה לך משפט שהבת הגדולה שלנו אמרה, אני קונה באיזה מאפייה שיש שם גם חיטה מלאה וגם חלות ככה לבנות כמו שכולם רגילים. כן? עכשיו, כשאתה בת 25 אתה כבר אוכל חיטה מלאה, נכון? כי אתה אוכל בריאות וזה. והיא אמרה, בליל שבת אני לא מסוגלת. למה אני לא מסוגלת? כי אמרה, זה כמו לחם. זה אותו דבר, זה רק אין איזה טעם אחר, זה לא שונה, כאילו, מה, לאכול לחם בשבת? אז בשבת היא מקפידה לאכול מהחלות הלבנות, נגד כל האידיאולוגיות של הבריאות, וזה, כן? למה? כי זה ברור שהלחם בשבת אחר, עכשיו זה פרדוקס בארץ הפרדוקסים, למה זה כך? כי מצד אחד אנחנו מה? שבת זה הארוחה בידיעה שיש בה סובה מבשר, כל מה שאמרת, מני, נכון? מצד שני, תחשוב לרגע כמה יש יותר לחם בארוחת שבת. תחשוב על זה. כמה הוא מרכזי להביע את זה שזה שונה. אני רוצה לשאול, מה עולה על דעתך לאכול לחם בסעודה של שבת?
אבל זה ממש חזק שדווקא הבשר הוא היית, הוא...
אני מקבל, לכן אני רוצה לחזור...
אם חוקרים
סעודה אני לא בטוח בזה. אני יכול להגיד לך שמבשר קשה לי להצחבר. הבשר נותן את הכיף של הסעודה, הוא מרכזי על הצלחת, אבל בסופו של דבר הוא כאילו המנה הכי יוקרתית, הוא הכי סכר טוב, הכי טעים, כן? אבל האכילה, הלחם, לכן אני אומר, הוא הציר, הוא המצע, הוא הבסיס, הוא... אני לא אומר שהוא, אני אסכם ארוחת שבת, אני אגיד, וואי, איזה יופי היה לחלה. לא, אני לא אגיד.
אבל הוא כן מרכזי יותר מבחינת זה שהוא מלווה את הארוחה. הבשר הוא אחד מהמנות, הוא המנה העיקרית, הוא המנה הכי טעימה, הוא הדבר הכי כיף, הדבר הכי טוב, הכל נכון. אבל מצד שני, אני לא חושב שהוא יוצר את המסגרת. הוא לא הבריח התיכון שעל בסיסו אוכלים את הארוחה.
כן, זה סביב מהבשר. אם לא, אז
ממה
אתה
שובע?
אתה
שובע מכל מה שאכלת.
אתה אומר שאתה לא
שובע מהמחנה,
אתה לא
שובע מהמחנה,
ממה אתה
שובע?
אתה
מסיים
את
הסוכה שלך
עדיין
לב. כל מה שמסביע הוא גם פרפרת לבשר. אני לא יודע, אני אגיד לך דבר נוסף, שעוד פעם אותו פרדוקס, בואו נחשוב יחד. בדרך כלל בשר בישיבה, מנה קצובה. נכון? למה הוא קצוב הבשר? יקר, נכון? כל מה שאתה אומר, בדיוק, כל מה שאתה אומר, הוא בא מדרך זה, מה הסיבה ששלוש כנפיים לבן אדם? כי יקר, ואין יותר, צריך שיהיה לכולם, מה לא קצוב בכלל, מה לא מוגבל?
לחם.
הלחם, אמרו לי יהודי רשומות שפעם בישיבת עוד מיהם כשהיה ימים יותר קשים, אז הייתה הקצבה ללחם, זה נכון?
אני שצריך קצת. אני לא שקצבה ללחם, שלא מספיק.
לא מספיק.
למה?
שמעתי שלפני כמה שנים היה איזה משבר כלכלי פה, וגם כזו, בדרך כלל לחם לא קוצבים אותו. עכשיו פה יש פרדוקס, אז זה מוכיח יותר מכל שכל מה שאתה אומר, נכון? שהלחם הוא...
טוב, אני יכול להשתנות בגלל התנאי ייצור.
אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה. דווקא בגלל שהלחם הוא מוצר ביסוד, כך הוא נקרא. הלחם במדינת ישראל, הלחם הבסיסי הוא מסובסד. והוא גם יש לו פיקוח מחירים. למה? כי ההנחה היא שזה מוצר יסוד שאמור להיות הבסיס לתזונה גם של מי שאין לו. למה אין פיקוח על החלות או על ה... כי זה, אל תקנה חלה של מדניה או כל ביטוריה, תקנה חלה בסיסית. אבל זה כאילו הפרדוקס. מה נותן הלחם את התכונה שלו להיות עיקר הארוחה? העובדה שהוא יסודי ובסיסי. מצד שני, אתה אומר דבר הכי נכון בעולם, לכן הוא לא הפאר של הארוחה. זה נכון, אני לא אוהב איזה סתירה. אני פשוט חושב שאתה משלים את התמונה המורכבת הזאת של האכילות. וכאן עלה, סליחה? כי לקבוע סעודה לא אומר למצוא את המנה הכי יוקרתית והכי כיפית. זה לא אומר את זה. לקבוע סעודה אומר ליצור את המסגרת. והמסגרת הזאת, הלחם, הלחם יוצר אותו. הלחם מטייל בין המנות, הלחם הוא הבסיס שהוא עליו. הבשר לא יודע לעשות את זה. למרות שאתה צודק בכל מילה שאמרת. זאת אומרת, אתה פשוט משלים פה את התמונה, אני חושב, של הבנת סעודה, והבנה של למה הלחם הוא זה שזכה לכתר הברכה, לא בגלל שהוא הכי יוקרתי, בגלל שהוא הכי בסיסי, בגלל שהוא המצע, הוא הבסיס. בגלל זה.
זה
המילה לחם, פה אתה לוקח אותנו להערות שכבר נראו את המדרש, כתב איזה אבן עזרא בפירושו לשמות את זין פרשת המן.
מחבר, לא?
אני ממתיר לכם לחם מן השמיים. לחם זה לא הכוונה ברד, משהו שנפה מדגן, לחם הכוונה מזון. ובשפות שמיות שונות, לפי המבנה של התזונה שהיה שם מקובל שם, אז דברים שונים זכו לשם לחם. בערבית, לחמה זה בשר, כי זו חברה של בדואים שהם רועי צאן והם אוכלים יותר בשר, ולכן הלחם שלהם הוא בשר. לעומת זאת, החברה של אבותינו, שהם חברה של עובדי אדמה יותר, לא אבותינו ספר בראשית, אבותינו מספר דברים, כן, הם עובדי אדמה, אז עיקר מזונם הוא דגן, ולכן הלחם שלהם הוא ברד, כן? כלומר, הלחם הוא בא לבטא תזונה, הוא לא בא לבטא דווקא ברד. זה הערה שבהקשר הזה נכון מאוד להזכיר אותה. לכן כאילו, הוא הברכה תתייחס אליו, זה לא אומר שהוא הכי קש, הוא הכי עיקרי בסעודה, מבחינת החשיבות, במנה העיקרית, הוא בהחלט לא אומר את זה. אני גם הייתה צודק. עכשיו, בכל מקרה, אבל הכיכר, מה ניסינו לעשות פה? לא רק התחלנו בטקסט הכי ראשוני, תוך תוספתא. בדרך המשנה והתוספתא ניסינו לפצח את הקודים. הסיבות, להבין על מה מדובר פה. כן, ואני מסכם, הבנו בעיקר מה זה סעודה, והבנו גם את הסימבוליקה של פרוסה ושלמה קצת. קצת, אני לא אגיד שהכל אני יכול להכניס כמוך נשאר לתוך הסוגיה, אבל הבנו שיש פה מערכת סימבולית שאתה קורא אותה יפה בדברי רשב"ג, והבנו שהלחם הוא מעין בבואה של הארוחה כולה. כאילו איך שאתה תתחיל עם הלחם, זאת אמירה. זה לא רק בוא נאכל לחם, נגיד המויצים. בתפוחים זה ככה, אני חוזר לברכת הפירות. לא יתום אדם כלום קודם שיברך,
אתה לא אומר אמירה מעבר להפיס מהתפוח כשאתה בא ברכת הפירות. אתה אומר הרבה דברים חשובים שם, אבל זה, אבל דרך הלחם אתה נותן איזו אמירה על, 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 על הסעודה כולה. וברכת הלחם, אני חוזר, היא ברכת הסעודה. ועל רקע זה בואו נקרא את התוספתא עכשיו בהלכת דבר. מברכים על הדגן שהוא מן המובחר. כיצד? שלמה של גלוסקין ושלמה של בעל הבית, וברך על שלמה של גלוסקין. כי מה זה גלוסקין מול בעל הבית? אתם דברתם את זה? אבל אני לא, אז נעשה את זה עכשיו.
מאפייה
ואיזה? ומה יותר טוב? אתה רואה פה מאפייה. אתם יודעים שהיום מאפייה בית תמה ברור. אצלנו בבית שאופים, זה הרבה יותר כיף מאשר מאפייה.
אבל מאפייה יש הרבה סוגים.
יש יותר צורה, הרבה סורים. כן, הנה, הוא אומר ככה. אני מקריא. גלוסקין, גלוסקין או קלוסקין, מי שאומר את הירושלמי יודע שירושלמי כתוב קלוסקין. כן, עכשיו ליברמן מהידיעות שלו יודעים קצת על אופשר. ליברמן היה ידען עצום בתרבויות של העולם הקלאסי, וזה הוא מיד שולח פה למילה קלוסקין, היא מילה ביוונית, קלוסקין יש לו צליל לבני, והוא מפנה גם למקור קלאסי שמדבר על קלוסקין. היוונים אהבו מאוד, כמו שהיום גם ספרות יהודית אוהבת תיאורי אוכל. אתם יודעים שהגנון מלא בתיאורי אוכל. כאילו, וואו. פעם הייתי בהצגה שלמה ניצן לפני הרבה שנים, לא זוכר כמה, 20 שנה, לא יודע, היה פעם הצגה של שלמה ניצן מספר עגנון. הוא עלה על במה והתחיל לקרוא עגנון, זה היה חבל הזמן, היה מדהים. והוא בחר כמה קטעים של תיאורי אוכל בעגנון, כאילו לא שמתי לב לזה, אבל היהודים כל היום, דברים על הגפים, כאילו אוכל, תחשבו גם לחברה ענייה, שהייתה חברה גם בגלות, בגלויות שונות היה יכולת שונה ליטול חלק בתרבות שמסביב. כן, יש לי, היו תקופות שנטלו יותר ופחות, אבל הדבר הכי ביתי, הכי פנימי, כן, הדבר שהכי מחבר פנימה לתוך הבית זה כמובן הארוחות המשותפות, כמו שאתה אומר, קודם. ואוכל תופס המון מקום בתרבות היהודית.
זה נפגש עם המשפחתים. זה נפגש עם המשפחתים. זה גם עד היום יש ארגון שנפגש עם המשפחתים, שנצא לשווק את ה... מבנה הזה של ארוחת שבת ביום שישי בערב, או עכשיו קוראים לזה יום שבת, לעם ישראל בתור רעיון חברתי, הבית חברתי, יש להם את הרעיון, הם לקחו את כל ה... יש כל... מהעלות האורתודוקסית יש קצת בעיה עם זה, אבל... שווה לצפות לראות כמה עושים שם. חברת
תקורות שישים שלנו, שזה לא עשו כל הרופת שלנו.
אנחנו צריכים לעיין שם בעקבות הלימוד היום. בהחלט, איזה הרי יפה, בסדר. בסדר, בואו נעזוב את הקים המודרני של חימול מסכים ומתרחקים אחד מהשני. אתם יודעים, כשהתקופת המונדיאל זה תקופה של אישים לבבות על בנים ולבנים על אבותם. הרבה משפחות, אני חושב, אנשים מסתכלים יחד באותה טלוויזיה במקום שזה בחדר שינה, וזה שם, וזה שם, כן? יש לי תחושה שזה מתקיים. אולי? בסדר, פה הפופקורן בטלוויזיה, לא יודע. בכל מקרה, אפשר ליברמן אומר, אני חוזר עכשיו לאפשר ליברמן, הוא אומר, פירוש עוגה או עיגול, זה פירוש המילה ביוונית, של פת חיטים מנופות, בניגוד לכיכר של בעל הבית, שהוא גדול יותר מגלוסקה ולא לבן כמותה, אף איש השתם של חיטים. בלשון פשוטה, יש פה תיאור מצד אחד של לחם שהוא נעשה מקמח יותר איכותי, לעומת לחם שיש לו צורה יותר יותר יפה. יש לבית חרוש יכולת להציע צורות. הוא ככה הוא טועה, שתזכור שבתפיסה היוונית אצל אריסטו הגול זה הצורה שלמה. למה זה הצורה שלמה? כי המרחק של כל הנקודות בה מהמרכז הוא שווה, בדיוק. לכן גם הקדמונים הם משוכנעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את הקוסמוס, בצורה של עיגול. לכן הם היו משוכנעים, האסטרונומיה התלמאית הייתה משוכנעת שמערכת השמש, חושבים איך כדור הארץ, אז לא משנה, שהיא עגולה ולא אליפטית. כאילו, כי כל התפיסות העולם שלהם נגזרו מהאידיאלים. זה לא היה, המחקר האמפירי בעצם הוא מרבון להתבונן בטבע, נראה, זה לא כך מסתדר, הרעיון שהוא עגול. אבל כאילו, עגול זה צורה שלמה אצלה, בתפיסת העולם. סליחה?
השמנה
וזה אני חושב שיות שמן זה טוב. כן, הייתה להם תפיסה שלמה של צורות, כאילו סימבוליקות שלמות, זה לא, החיים הם לא סתם, את זה אתם יודעים, נכון? כאילו בבתים הבאים יש משמעות. אז נברך השלמה של גלוסקין. כלומר, אם אני שם גלוסקין מול בעל הבית, בעל הבית גלוסקין מנצח. פרוסה של גלוסקין או שלמה של בעל הבית, ברכה שלמה של בעל הבית. פה רואים בעליל בתוספתא, של התוספתא ברור שעדיף לברך על
שלם.
על שלם. פת חיטין ופת צהורין, לברך על של חיטין. פרוסה של חיטין ושלמה של צהורין, לברך על פרוסה של חיטין. וכאן אנחנו בעצם מגלים בתוספת את המרחב הבא.
הקיטריון.
נכון. אנחנו מגלים, קודם כל ברור להם שיש עניין לברך על הפת היותר מובחרת. שזה על הפת היותר יפה, בלשון התוספתא בהמשך, של הלוקוס מין יפים מן הסעורים. מה ברור להם? שיש עניין שככל שהלחם משובח יותר, יפה יותר, זה טוב יותר. למה זה טוב יותר? זה לחם וזה לחם, מה אכפת לך? אני רוצה להציע את המסגרת שבניתי איתכם קודם, כמסגרת להסבר של הדבר הזה. כי דרך הלחם היפה אתה אומר אמירה על הסעודה כולה, ולכן כשאתה משבח את אלוקים, בוא, אתה רוצה לתאר מה הולך להיות פה, אתה צריך שיהיה יפה, שיהיה טוב. כאילו זה לא עניין טכני, כשאתה אומר ברכה, להגיד בוא, זה לחם בחפצה, טוב, רוצה לחם מן הארץ, זה פותר הכל. אלא אני רוצה להגיד, יש עניין לאכול טוב, יש עניין, כאילו, כשאתה משבח את אלוקים, אני אפתח את זה קצת בהמשך, אין עוד הרבה זמן, אבל שהברכה לא רק פועלת שאני מוציא מילים ואומר תודה, אלא גם האכילה יש בעניין, ולאכול משובח זה, 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 זה לחיות יותר אנושי, ולייחס את הכוחות שלי להוציא לחם יותר טוב. דיברנו על זה גם אתמול, מי שהיה, איך הלחם הוא החוכמה האנושית ואיך בני אדם מייצרים דברים. וכשאני מעצים את האנושיות שלי ואני מברך את אלוקים, אין כוח, אז זה גם שבח יותר גדול לאלוקים. כל בחור רוצה בני אדם שמגביעים את קומתם, שהם אוכלים טוב, רק רוצה שהם יזכרו שהוא נותן להם את הכוח, שהוא המוציא בידיעה, כל הדברים שדיברנו אתמול. אז יש פה עניין שנקרא לברך על היותר יפה. היותר יפה גם מקרין על כל הארוחה. מצד שני, צריך להתחיל לדון מה הופך דברים ליותר יפה. וכאן אנחנו רואים שמצד אחד אומרים לנו הצורה אומר משהו, מצד שני גם האיכות החומרים אומר משהו, ומה שקורה בין פת חיטין ופת צהורים, הפער בין החומרים הוא כזה שהצורה לא יכולה לפצות או להתערב. זה בעצם מה שנאמר פה.
כמו שטסות אומר, לפי הקרבה לארץ, זה גם...
נכון. זה כבר לא יכול להתערב. זה הרעיון שעולה כאן. בסדר? והתוספת הממשיכה, פת סעורין ופת כוסמין מברך על של סעורין, ולא כוסמין יפים מן הסעורין, ושהסעורין הם מין שיבה, וכוסמין אינם הם מין שיבה. כלומר, הקוסמים באופן סימבולי אולי הם טעימים יותר, אבל אין להם את המערכת הסימבולית שיש לסעורים. כלומר, פה ברור שאין התייחסות ללחם רק... אני רוצה להגיד, המויצי, אני אוכל, מה אכפת לך מה אני אברך? כנראה הלחם יש לו סיפור. כלומר, לחם הוא מייצג איזושהי אמירה תרבותית, בהקשר אני מחברת אתמול להיום, כי הלחם מייצג את מה שבני אדם בונים, הוא מייצג את הארץ, כלומר, מה זה רק של מין שיבה? הדגן מייצג את ארץ ישראל, יש גנים שמייצגים יותר טוב את ארץ ישראל, יש כאלה שפחות. כשאתה עומד מול אלוקים אתה מזכיר משהו שיש לו זיקה לארץ ישראל, אתה יותר נמצא בתוך התחום של קרבת אלוקים. כי מה זה ארץ ישראל? ארץ שרניה שלנו כחבס, אתה יוצא לברך אותו דווקא על זה. כלומר, יש פה הלחם, היום דיברנו איך הוא משקף את הארוחה כולה, כל הדברים האלה נראים ככה, אני חושב ברקע של ההלכה היסודית של התוספתא, שראוי לברך על מה שיהיה יותר יפה. כשאנחנו עוברים לבבלי, בואו נעבור לסוגיית הבבלי. אז אני ברשותכם לא מתחיל מפת צנומה. פת צנומה היא גמרה שקצת קשה לשבץ אותה במרחב של הפרק, זאת האמת. כי מצד אחד פת צנומה היא מדברת שיש לפניך כנראה רק פת צנומה, ככה זה נראה בגמרה, נכון? רגע, מה זה לחם או לא לחם? מה הסיפור? איפה הגמרה דנה מה לחם? מה ראוי למועצי? זה גמרה בלמד זין שאתם שיעור ג' לא למדתם. עכשיו יש דיון, מתי אתה לחם, מתי אתה לא לחם? זה... רגע, פתאום בדף למתת לחזור לשאלה הזאת, כאילו, מה קורה פה? זה כאילו נראה שפת צנומה הוא מדבר בקודים של דף למתת. ובדף למתת שעוברים למתת עמוד ב', תמיד הקודים הם, כשיש לפניי שני לחמים, את מי להעדיף? אבל גמרה של פת צנומה,
אולי...
היא לא אמרה שיש שני לחמים. איך לקרוא את הגמרה הזאת?
אז אולי לכם זה כזה יותר פשוט להגיד שזה שני לחמים.
שזה מה?
שזה שני לחמים, חוץ מעלה.
אוקיי, זה באמת ידוע, זה מחלוק גדולה מאוד בין הראשונים, שאני במודע בוחר לא, אני יודע שזה לא ממצא, אבל לא להיכנס. יש אסכולה אחת בראשונים, תוספות פה אומרים אותה, ואחרים הולכים בה, שצריך לקרוא את למתת בתוך, עמוד א' בתוך למתת עמוד ב', ואז להוסיף פה עוד לחם. ויש אסכולה השנייה שנמצאת בשם הגאונים, כבר מתחילים אותה, ממשיכים ברמב"ן ואחרים, שצריך להכניס את הגמרא כאן כמדברת עם למד זין. אבל מבחינת פת צנומה, אני חושב שהדבר שאני רוצה ברשותכם להוציא, הוא לא יפתור את הבעיה של פת צנומה, כמו בעיקר לקחת את רבי חייא מול רבא. מה רבי חייא אומר? צריך לתכלה ברכה עם הפת. מה הכוונה? שאני צריך לסיים את הברכה כאשר מה קורה לפת? גמרתי לפצוע אותה, בדיוק. ועל זה תוקף אותו רבא, ורבא אומר, צריך לברך על שלמה, אם אתה גומר לפצוע כאשר את הברכה, סליחה, עם הפציעה, יוצא שברכת על פרוסה ולא על שלמה. ולכן, מה שרבא אומר הוא, בדפוס כאן כתוב מברך ואחר כך בוצע, משמע ככה, זה נראה, אתה קודם מברך את כל הברכה ואז בוצע, בכתבי יד מסוימים באוקספורד, גם הגאונים הכירו את הגרסה הזאת, כתוב שבמקום מברך צריך שתכלה ברכה עם הפת, רב אומר שצריך שתכלה ברכה על הפת, אפילו משנה עוד אחת. רב איגון אומר זה אותו דבר, שתי הגרסאות. וכאן אנחנו צריכים קצת לשאול את עצמנו, כשאנחנו קוראים פה את ההקשר הזה, אם פת צנומה אני שם רגע הצידה, אבל את ההקשר הזה פה לגמרא ברור, לאמוראים סליחה, ברור שכשאתה מברך על פת זה הולך יחד עם מושג שנקרא ביציאת הפת. מצד אחד אני רוצה לברך על שלמה, מצד שני אני צריך איכשהו שהשלמה גם תכלול ביציאה. ואני חושב שרק מה שדיברנו אפשר די להבין את קודם כל את התשתית של המושגים האלה. כן, העדיפות לברך על שלמה הוא בין היתר כי השלמה היא כמו כדור גדולה, הוא מכיל בתוכו גם, תראו את מה הצלחנו להנפיק, תראו איזה דבר זה, וגם השלמה היא תמיד יותר, היא לא ניתנת לאכילה מיידית, לכן היא מכילה בתוכה כאילו את המכלול כולו, כל המכלול נמצא בתוכו. כן, שתי אכלות על השולחן בליל שבת הן אומרות אמירה על כל הארוחה, דווקא כי הן ענקיות וגדולות ואף אחד לא יאכל שתי אכלות אלה לבד. מצד שני, כשאני אברך, מה אני רוצה שיקרה אחרי הברכה?
לאכול?
לאכול, אי אפשר לאכול שלמות. מה אתה משוגע, מה תיקח שלמה? אחד מהחוויות הלא נעימות שלי משנותיי כבחור ישיבה, וגם פה כשאני בא, לפעמים אני דירות שאני בא לשבת, זה אק וליל שבת. מה זה? כן, פורצים. אתה אוהב את הדבר הזה? זהו. כן, אבל הוא עושה את זה עם סכינה, אבל איך שאני אומר הוא שלחם נועד לאכל, כאילו, כמו, מצד אחד אתה רוצה את השלמה, ובואו נזכור את כל התורות הרוחניות ללחם, שקצת חלק הוזכרו אתמול, איך ייצרנו את הלחם, איך בני אדם הגיעו, איך הלחם הוא ארוחה, מי שיספר את הסיפור הזה הוא השלמה, אבל לא הפרוסה, מצד שני, הוא לא אוכלים ככה, ראינו את הקוד של פרוסה בתוספתא, פרוסה אומר לאכול, ולכן הביצייה, בואו נעשה להבין, מה זה הקוד של ביצייה? ביצייה אומר, אני לוקח לחם והופך אותו מאיזה כדור גדולה, ומה אני הופך אותו? לאכילה ממשית. ומי שרוצה לדבר בשפה למדנית, זה כאילו זה חלוט שם, כאילו הביצייה יש לה תפקיד הלכתי, לא סתם, טוב, ברכת תמצא. ולא למה? כי הביצייה היא עוזרת ליצור את המסגרת הנכונה של ההגד שאני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד, תראו איזה לחם מצליחים לנפק. המוציא לחם מן הארץ, אני הולך לעמיחי. הכיכר נקרא לחם, אולי הפרוסה לא נקרא לחם, הוא נקרא פת, כן, עד כדי כך, כן? אני רוצה לברך על לחם, מצד שני, לחם בלי ביצייה, אז מה אתה מברך עליו? וכן הביצייה נדרשת כדי לתרגם את הלחם לבר אכילה. אז בא רבי חייא ואומר, זה רעיון יפה, רק שרבא יש לו קצת ביקורת, לכן רבא יותר משפץ את רבי חייא, הוא לא... רבי חייא אומר, צריך שתכלה ברכה עם הפת, וככה הגעתי לאיזון הנכון. רבא אומר, רגע, אם זה כך, כבר אין לחם, לכן רבא מציע איזה פתרון ביניים, שמה הפתרון הזה אומר?
לחתוך תוך כדי
ארוחה. או תחתוך תוך כדי ולא תסיים, או לפני, השאלה איך לפרש בדיוק את מה שרבא אומר. אבל רבא גם לא הוציא מהסיפור את הבציעה. כלומר, מחלוקת רבא ורבחיה היא לא האם לכלול את הבציעה במערכת המושגית ההלכתית, החווייתית האנושית באכילה או לא. ברור שלחם בלי בציעה הוא כלום, הוא לא שווה הרבה. לחם חייב בציעה. ורבא רק אומר, אני מעדיף את הברכה לומר כשהוא עומד לפני יותר לחם. עכשיו, פציעה לא תהרוס את הלחם, אלא לא תהיה לפני הזמן. זה בעצם מה שרבא אומר. כן, עמיחי, מה שאתה רוצה להעיר?
זה הלחם השלם.
בדיוק, הלחם השלם של סוף הסעודה הוא הבשורה שיותר לא אוכלים. כאילו, לחם בלי לפצוע אותו הוא לא מיועד לאכילה. לכן הברכה צריכה להיות תוך כדי בציעה. כן, בבקשה.
מה אומר על הפתה היבשה?
טוב, בקצרה, הפת היבשה באה מתופעה ידועה בחיים שקצת עלתה קודם. קוראים לזה שאריות ולחם ישן. אתה מכיר את זה? לחם מתייבש, מה לעשות?
נראה שזה קרוטונים ששמים כאילו במרק או במים.
כן, אבל זה בא ממקום שישר לחם. ומה אתה עושה עם לחם, אני אספר לך. היום שיש לך טוסטר, אז אתה מכין אותו טוסטים. וזה סבבה, למה? גם לחם יבש בטוסטר זה אפשר. שיטה שנייה היא להפוך אותו לפורי לחם ומחזר אותו בקציצות בשר. כבר סיפרתי פה לחבר'ה הוותיקים יותר כשלמדתי בישיבת נתיב מאיר, הבדיחה הייתה שם שעל הקציצות בשר צריך לברך המוציא לחם מן הארץ, כי הכל היה פירורי לחם. החלה הישנה משבת הייתה נכנסת לקציצות. יש כל מיני דרכים למחזר, בסדר? כאילו, כשסבא שלי, אבא שלו, אבא של אבא שלי גר אצלנו בבית, שהוא היה מאוד זקן, הוא תמיד, הוא זה שהיה אוכל את הלחם הישן, כאילו, זו, כאילו, בסדר, ככה, אז הוא היה פותר לנו את הבעיה, כאילו.
כל האוכל האשכנזי עושה משינויים
בגבולים שלנו. נכון, אז זה קודם כל, זה הרקע של פת צנומה, הוא לא לחם, זה שאריות של לחם. הוא לא לחם במלוא יפעתו ותפארתו, לכן יש מי שרצה לקרוא את הסוגיה, בלמתת עמוד א', שפת צנומה זו מחלוקת מהותית, האם בכלל אפשר לברך עליו, המוציא לחם מן הארץ, לא כי יש אחר יותר טוב. אלא אולי, זה תברך, המוציא לחם מן הארץ, על הלחם הישן, על שאריות. אני אומר, הרבה ראשונים נבלו מהמחשבה הזאת, כאילו מה, אתה באמת מעלה על דעתך, שלא יברכו את זה לא לחם, אז מה? בסדר, זה איך לבוא את המחי הברשי. אני אומר שלדידינו יכולת להבין לגמרי את כל פעת צנומה הוא פשוט מחייב הרבה מעבר למה שאפשר עם האורחים לרגע, כי צריך ללמוד את לעמד זין ולהביא אותו למה מושגים. לכן אני אומר, אני ממודע קצת, אני מחפף את זה, מדלג על זה.
אני רק שאני רבה מתייחס אליו בתשובה של
סליחה?
אני רק שאני בתשובה של רבה מתייחס אליו לפעת הצנומה, כי זה לא ברור לי פעם מהגמרה.
כן,
מה לא נראה שהוא
חולק
עליו לגבי
הפסימה?
סתם,
לגבי... כן, אבל רבא נראה... מה שרבא בעצם טען הוא שרבי חייא לא שונה מרבי חייא ברשי. כלומר, פלוש הדבר, אם החיסרון בפת צנומה, שהוא פרוס, שהוא שאריות, אתה לוקח לחם שלם והורס אותו לפני שאתה גומר את הברכה, כי לא הגעת לאותה תוצאה. לכן מה רבא אומר? תמצא דרך יותר טובה לעשות האיזון, אבל הרעיון הבסיסי של הסוגיה של שלם לפצוע הוא משותף, ככה נראה לרבי חייא ורבא. הטון אבל מתחלף לגמרי בעמוד ב', וזה באמת שאלה גדולה מאוד. כל הסוגיה בעמוד ב', עברתם עליה? היא פנינה לכמה חטיבות, השאלה כמעט הכי בולטת בה, וזה בולט כל הזמן ברשי שמנסה לפתור את זה, ובתוספות שחולקים על הפתרונות שלו, זה שהסוגיה לא מאוד ברור איך לחבר את ה... איך לשרשר ולחבר את החטיבות השונות שיש בה. דיון כזה, דיון כזה, דיון כזה, ברגע שאתה מצליב אותם, כמו מחבר אותם יחד, אתה לא מבין איך עושים את זה. זה באמת סוגיה לא קלה לקריאה במובן הזה, וכן יש כאן מחלוקות בראשונים איך לעשות את זה, אבל הסוגיה מתחילה, הביאו לפני פתיתים ושלמים. אמר רב הונא, מברך על הפתיתים ופותר את השלמים. קודם כל שמנו לב, עמיחי ואני כשלמדנו, שהביטוי הזה הביאו לפניו, הוא ביטוי מובהק של סעודה. הוא מופיע במשנה באיזה הקשר של הסעודות, כל מי שזוכר פרק העשירים בפסחים, הביאו לפניו, הביאו לפניו. שמית, הביטוי פותר את השלמים הוא ביטוי שגם לקוח מהמשנה, זה לא סתם ההתנסחות הזאת, אבל הוא לא לקוח מחטיבת הסעודה, הוא לקוח מעיקר ותפל. כשאתה מברך על אחד, העיקר פותר את התפל, זה שפה של עיקר ותפל, היא לא שפת הסעודה דרך אגב. בסעודות, זה אני רוצה שנלמד מחר, אתם מסכימים, יצטרף האורחים אליי, ודברים הבאים בסעודה, מחמת הסעודה, לא מופיע שם שהלחם פותר את האחרים. זו שפה אחרת לגמרי.
אבל יש פה את השפה הזאת. בדברי רבון הכיפשוטו, מה נראה? שאני לא עדיף לברך. תקרוא אותו כיפשוטו, מה נראה לכם? איך פירשת את רבון? או שאין הבדל, זה מה שהיא אומר, מה שאתה רוצה תעשה.
לא, כי פותר זה נראה לי... אחרי אתה אומר, כאילו, שיברך על ה...
כן, כי בוא נאמר ככה, אתה אומר הערה מצוינת, יאיר, נכון?
כן.
אתה אומר הערה מצוינת, יש משהו לא סימטרי בלשונות החולקים. שעמיחי כבר הסביר לי למה זה לא סימטרי, כי הם לא דיברו אחד עם השני אף פעם, כי אחד בארץ ישראל, אחד בבבל, אבל רבי יוחנן אומר, שלמה מצווה מן המובחר. עכשיו, אם רב הונה התכוון להגיד שעדיף לברך על על הפרוסה, אני יכול להציע לכם למה, למה עדיף לאכול על פרוסה? כי מה הפרוסה משמרת? את האכילה, בדיוק, אוכלים פרוסות, מי אוכל כיכרות, כן? אם זה ככה, אם זה ככה, וואו, אני יכול לקרוא לכם רגע תוספתא? רבי מאיר אומר, אפילו ראה את הפת ואמר, ברוך אשר ברא את הפת הזו, כמה היא נאה זו ברכתה. רק לחם שלם עושה את ההתפעלות הזאת. תראו את ההתפעלות, וואו, תכניסו את זה פנימה. עכשיו אני חוזר לרבונה. אם זו הקריאה של רבונה, ואת צריך להגיד, פרוסה מצווה מן המובחר, הוא לא אומר את זה. מה הוא אומר? הוא פותר. הם לא מדברים באותה תבנית, באותה שפה, זה לא מחלוקת רגילה. ולכן זה כאילו מזמין להגיד את מה שיאיר אמר, שרש"י אומר אותו בהסבר הראשון שלו, שרבונה סך הכל התכוון, זה לא משנה על מה אתה מברך, מה אכפת לי. כאילו כל התורות שאמרתי לכם פה, רבונה נשמע כאומר, עזבו אותי, יש לחם, תורך הלחם, מה אתה עושה לי כותורות על שלמות ופרסות, מה אתה משיגיני, כאילו. זה ככה נשמע, כאילו, הם לא מדברים באותה שפה, כן? ועמיחי בין ששלב, רצית להגיד לי בחברותה, שעדיף לברך על הפרוסה, אבל באמת ההערה שלי היא הערה טובה, שיש פה חוסר סימטריה בלשון. ואז ראה שהיא מוסיף משפט, ומחציתים גדולים מן השלמים, צריך לברך עליהם, פתאום ראה שהיא אומר, אתה חייב לברך אולי במצב מסוים על הפרוסה, אבל לא מהשיקולים שנאמרו פה קודם, כי הוא ראוי לאכילה, אלא מהשיקול שאולי יש פה פרוסה יותר חשובה מהשלמה. למה הוא יותר חשוב מהשלמה? כי הוא יותר גדול. מה ראה שהיא הכניס בעצם פה? המשך הסוגיה. למה הוא הכניס את המשך הסוגיה? כי הוא אמר ריבונו של עולם, איך אפשר שרבונה יגיד שברכים על הפתיתים, שמיד בהמשך יש סוגיה, שמה עולה ממנה בבירור? מה עולה מכל הסוגיה בהמשך בבירור? בבירור רב, מה עולה ממנו? שאם יש שלמה, מה עדיף לעשות? לברך על השלמה, רק מה המחלוקת? חצי של גדול מול מושלם קטן, אבל נראה בהמשך הסוגיה שמישהו מעלה על דעתו שפרוסה יכול להיות לבד יותר טוב משלם. בעצם מה רש"י עשה? הוא הצליב בין הסוגיות ואמר ריבונו של עולם, אז בוא עכשיו נציע קריאה חדשה לרבונה. גם רבונה דיבר על גדול, ורבונה התכוון שדווקא תברך על הגדול, ולמה רש"י לא ויתר על הפרוסה, אבל בתנאי שהוא גדול, למה רש"י לא ויתר על הראשון? אולי בגלל משהו שם לב להערה שלך. זה בהחלט יכול להיות, אבל שם זה בא. כלומר, יש פה משהו מטריד זה המשך הסוגיה, כי מה אומרת המשך הסוגיה? אבל פרוסה של חיטים ושלמה מן השעורים, דברי הכל מברך על הפרוסה של חיטים ופותר את השלמה של שעורים, שזה ציטוט מתוספתא בכתב יד אוקספורד את המילה אבל. ומה עולה כבר מהציטוט הזה? שאם יהיה לי פרוסה של חיטים ושלמה של חיטים, למה אני אברך? יפה, אבל מה רבונה אמר? על הפתיתים. רגע, איך רבונה מסתדר עם ההמשך? משהו פה לא ברור. עכשיו, הגמרא לא תוקפת את רבונה, אז לכן רש"י הכניס את מימד הגדול. למה? כי מי הכניס את זה? הגמרא. מה אומרת הגמרא? אמר רבי ימיר אבא רבא כתנאי. וכאן מילה אחת קצרה, בגלל השעה, אני אקצר בזה.
אבל אחד שאומר, אם אתה הולך על הפתיתים, רק שהם בדיוק באותו גודל, בדיוק באותו גודל, כאילו שזה מצב קצת דחוק, כי בדרך כלל יש הפרשים.
אתה צודק. בסדר, איך קובעים גודל שווה ואחיד? אתה שואל שאלה טובה מאוד, אבל זה מה שנראה.
פיראות. חבר'ה, אני אחד פיראות, לא מודדים.
אתה יודע, אני אקציק, כשזאת השם פני החתום, אתה תלמד ללכות תרת המשפחה, אז יש שם בענייני כתבים, צריך למדוד גודל של גריס. עכשיו, קטם אף פעם לא נראה עגול כמו גריס, אלא הוא מרוח כזה. איך אתה יודע להגיד אם הוא גריס? הרב מנחם בורשטיין, שבזמת השם יהיה פה ביום ראשון, יספיק את הרב אליהו, הוא ניסה לייצר איזו ערכה כזאת, של פאזל כזה, שאתה יכול לקחת גריס ולפרק אותו, ערכה שלא עבדה. בסדר? מה זה גריס? הגודל שלו זה קוטר של 19 מילימטר, זה בגודל של הסימון, של פעם. שמעת לנו את הביטוי שיורד לאסימון? זה אסימון, זה בדיוק גריס. פעם היה לי אסימון בכיס בשביל זה, אבל הבאתי אותו. אוקיי, חומק, נחזור אלינו. אני רוצה לומר לכם מילה, סליחה, סליחה?
סתם, לא קצור על
הלימוד, אני זוכר אסימון. כן, רגע, אפילו. שיעור ד' שיעור ג' בטח לא זוכר, צעירים. כן. רק מילה אחת על הקטנאי. בלימוד של פרק יצא במחים יצאנו הרבה השנה לראות, זה פרק מאוד למדני. מה הכוונה למדני? שכשיש לפניו שאלות שעולות במקורות, הוא מפצח אותו בעזרת ייבוא של מקורות מסוגיות אחרות, שהוא מקשר אותו על ידי העמדה של חשיבה מושגית. ובהקשר הזה, תראו, מי שהיה לומד תוספת הברכות, קודם אמרתי אתכם, ברור לו שכשיש פרוסה מול שלמה, ברור לו שמה עדיף. יש מישהו שמלא את דעתו אחרת פה? מישהו פעם אמר אחרת? מה עושה כאן דבר מדהים? הולכת ללכות תרומות, משנה בתרומות, וטוענת שמחלוקת במשנה בתרומות הוא בעצם מחלוקת על התוספת הזאת. כלומר, מתברר שמה שאמרו בברכות, מישהו בתרומות חלק עליו. זה הכוח של הלמדנות, שיודעת לקחת נושא סגור ולייצר לגביו מחלוקת. קוראים לזה לפתוח נושאים. בלמדנות הוא יודע לפתוח נושאים סגורים. זה גם לא מקרי שהולכים לעולם של תרומות. ראינו פה בפרק הרבה מאוד שימוש בהלכות זרעים בשביל לתת לנו רעיונות של מסכת ברכות, כי בשניהם אנחנו עוסקים ביחס הראוי של האדם להכרה שהיה הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הטבע, וההצלחה האנושית צריכה להביע את התובנה הזאת, צריכה להפנים באמצעות שתי מערכות הלכתיות. מערכת אחת היא מערכת של המתנות שמצאות להיות בארץ, מערכת שנייה היא מערכת הברכות, שהיא הפחות מבחינת הקיום שלה לדורות, יש לה עוצמות או קיום יותר מאשר האחרות, בגלל שהוא גם בחוץ לארץ. כן? הן באמת תורת חול, אבל לשתי מערכות עם קשר אמיתי, לא קשר מזויף, עם קשר עמוק. וכאן אומרים, המחלוקת שמה היא מחלוקת על מה?
כן.
היא קשורה לפה, כי תורמים בצל קטן שלם, אבל לא חצי בצל גדול. רבי יהודה אומר, לא כי יהיה לחצי בצל גדול. מיילה בקה מפלגי, דמר סבר חשוב עדיף, אמר סבר שלם עדיף. ולשון אחרת, השאלה של על מה עדיף לברך, האם על הפרוסה או השלמה של החיטים והסעורים, ובהנחה שזה מוצלב על, לא על רבונה ורבי יוחנן, שזה הולך על הקביעה של חיטים מול סעורים, זה מחלוקת בין הראשונים, על מה הקטנאי, אז נתברר שזה נפתח, כי הגמרא כאן מניחה שגדול וקטן זה כמו חיטים וסעורים, זה הנחה גם כן לא פשוטה. בסדר? וזה מה הגמרא אומרת כך, איך עדיק הכהן כולם על הפליגי וחשוב עדיף? כי פליגי דלק הכהן, אתנה לכל מקום שיש כהן תורם מן היפה, בכל מקום שאין כהן תורם מן המתקיים. רבי יהודה אומר, אין תורם אלא מן היפה. וכאן יש דבר מאוד יפה, אני יודע, אנחנו נחתוך, בסדר? וכאן הגמרא אומר דבר מאוד מאוד יפה, שמגלה אולי גם על הפרוסה והשלמה, זה כמעט אותו דבר. מה היתרון בעולם של תרומות של החצי לעומת השלם?
המרחקים.
אז נאמר פה במפורש, מה היתרון?
השימור.
בצל, יצא לכם פעם לקחת בצל שלם? אפשר לאכול אותו?
לא.
מה צריך לעשות? לקלף, לחתוך. גם תוך כדי זה שאתה מקלף אותו, מה עוד אתה עושה? מאבד חלק מהבצל, כי אתה מוריד קליפות. למרות זאת חצי בצל, אפשר מה לעשות? לקחת ביס. שמה שהגמרא כאן בעצם אומר, זה ממש הפרוסה הבאה שלמה של לחם. מישהו חצי, הוא עומד לאכילה. מישהו שלם, הוא יפה יותר, אבל הוא לא עומד לאכילה. ומה שהגמרא כאן אומרת, כשיש כהן שהולך לאכול, אז מי יותר טוב? חצי. כי הוא מיועד לאכילו. זה דרך להגיד, אתה עומד לאכול ארוחה. אתה כמו איקה כהן.
אני לא קשור לזה שהוא גדול.
זה תולי, אחות, זה תולי במחלוקת ראשונים, האם באמת הוא יותר גדול. אבל
אפילו אם זה אותו גודל, זה חצי של משהו שהוא היה מובחר, כאילו, זה לא...
אני שומע. כלומר, אתה אומר החשיבות, אם בגלל הגודל, או בגלל שהוא גם מדבר גדול...
אני הבנתי ככה גם לפי רשי. רשי רק אם הוא גדול, רק אם הקטן, הבצל החצוי הוא דווקא יותר גדול. אם הוא יותר שווה, אז...
אני אגיד לכם מי השפיע עליי, אני כבר אגיד לכם, התוספות פה השפיע עליי, כי התוספות אומרים שהכהן מעדיף לקבל את החצי. אבל גם תוספות מכניסים חביב. שגם הוא לקוח מהמשנה של... טוב, אני מקבל.
אבל זה מעניין שכהן מעדיף דבר משומר. גם אם הוא... שלא יחייב אותו לאכול את זה עכשיו. זה לא יותר יפה, לא משום
מה. אני מציע שמחר נפתח בזה, בסדר? אני לא אוהב לסיים ככה באמצע המשפט, ואני גם לא אוהב למרוח לצד יותר מדי מהגבולות גזרה. ואם המחר, מה שאני מציע למי שיהיה איתנו, בסדר? אני אומר לחברי שיום ג' פרו אתם אורחים, אני מבין שחשוב לכם להרגיש שאתם דלת מסתובבת, אז זה בסדר. מי שיש לו מה לעשות, זה בסדר, אוקיי? גם מי שנמצא זה טוב, אוקיי? אז אנחנו נעשה פה השלמה קטנה פה בתוך הסוגיה, ומה שאני מציע להשלים למחר את התמונה הגדולה שאנחנו מדברים פה, זה להבין את ברכות הלחם והקישור לסעודה, שזה בעצם הרעיון המרכזי שניסיתי לפתח פה. אתה מברך על לחם, אתה לא רק מברך על מה שיכנס לפה שלך מיד אחרי הברכה, אלא כשדרך הלחם אתה מברך על על, על, על הסעודה כולה, כי הלחם מייצג את הסעודה כולה. לכן כל ההתעסקות פה בשאלות האלו, אז מה שישלים את זה מחר בעזרת השם אני מציע זה לעבור לדיון של דברים הבאים בסעודה, מחמת הסעודה, שזה גמרא במ"א עמוד ב. כשאדם מברך הלחם הברכה חלה על כל הסעודה כולה, זה השלמה ממשית של התחום הזה. בסדר, מי שרוצה יותר הפניות אני אשתדל עוד להכין, אבל זה בעיקר מ"א עמוד ב' לתוך מ"ב עמוד א'. יש שם מחלוקת גדולה בין רש"י ותוספות שכדאי לראות אותה, מחלוקת יסודית על הבנת את כל התחום, וזה נחתום אני חושב את עניינים ברכת הלחם מחר בעזרת השם. בסדר, תעבור.